ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמורה דף ת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בשורה ראשונה. המשנה: ממירין מן הצון על הבקר ומן הבקר על הצון. זאת אומרת, אם יש לי קורבן מצון, כבש או עז, ויש חולין של בקר או ההפך, יחול תמורה. ומן הכבשים על העזים, ומן העזים על הכבשים, מן הזכרים על הנקבות, ומן הנקבות על הזכרים, מן התמימים על בעלי מומין, ומין בעלי מומין על התמימים, שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. המשך הפסוק מובא אצלנו בגמרות המסומנות או ש"ס עוזר, אחרי מה שצוטט בגמרה כתוב: ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמועתו יהיה קודש. כלומר, אפילו אם מדובר ברע בטוב או טוב ברע, שאנחנו אומרים ברע, הכוונה לבעל מום. רש"י על המשנה: טוב ברע, תמים של חולין לא יתפיס ברע של קודש, ואם המר ימיר וכולי. על מה? בעלי מומין, עבדי תמורה. זאת אומרת, אם הקודש, אם הקורבן היה בעל מום, ואתה אומר שזה כזה, גם החולין יהיה קודש, והבעל מום חייל, חייל התמורה, דכתיב או רע בטוב. זאת אומרת, דמשמע, מה המשמעות של או רע בטוב? דמשמע בעל מום וחולין, בטעם הבטוב הוא הקורבן המקורי, שהוא טוב, בטעם דהקדש. ממשיך המשנה: ואיזה הוא טוב ברע? איזה הוא רע דקודש? כשאתם אומרים את הביטוי טוב ברע, המילה השנייה הוא המקור. מה היה המקור? אז הברע, דהיינו היה בקודש, ואמרנו שזה עושה תמורה. אבל מתי, באיזה תנאים? בעלי מומין שקידם הקדשן את מומן. כלומר, בשעה שהקדשת את הקורבן להיות קורבן, הוא היה תם. אחר כך נוצר מום, ואז עשית תמועה. אבל אם קידם מומן את הקדשו, כלומר הקדשת בהמה שכבר הייתה בעל מום, הוא לא עושה תמועה. מנה הני מילי דתנו רבנן. מה המקור למה ששנוי במשנה, שמבחינת סוגי הבהמות והמין שלהם לא משנה, התמועה יחול מזה על זה? אז מה המקור? אז הפסוק אומר: בבהמה בבהמה. מה שקראנו מקודם באמצע אותו פסוק בויקרא פרק כ"ז פסוק י' כתוב: ואם המר ימיר בהמה בבהמה. מכאן אומרת הגמרא שממירין מן הצון על הבקר ומן הבקר לצון, מן הכבשים על העיזים ומן העיזים על הכבשים, מן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים, ומן בעלי מומין על התמימים ומן התמימים על בעלי מומין. יכול אפילו קידם מום להקדשן. האם גם אז אומרים שיהיה תמועה, שהבהמה הקודש שממנו אתה רוצה לעשות התמועה היה קודם בעל מום ואחר כך הקדשת אותו? תלמוד לומר: לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואיזהו טוב ברע? אמרנו שהמילה השנייה ברע זו הבהמה המקורי, הקודש. אז איזו מצב של טוב ברע, שאתה מתחיל עם בהמת קודש בעמום וממיר אותו על טוב, מתי זה שייך שיהיה תמועה בעלי מומין שקידם הקדשן את מומן. עכשיו, זה סוף הבריתה. איך רואים בכל זאת מהביטוי טוב ברע שמדובר בבהמה שקדם ההקדש למום? זה שאלת הגמרא, מהי תלמודה? אז אנחנו הבלטנו במעוינים אביי ואחר כך רבה, וגם אתם תראו פס כפול. אז כתבנו בשליים דעות על איתור לשון של המילה טוב בפסוק לא יחליפנו, הפסוק שאותו הזכרנו כבר מתחילת השיעור. אז אנחנו חוזרים לגמרא, מה המקור או מה הסבר הפסוק שמראה שהקודש שאומנם הוא בעל מום אבל קידם הקדשו למומו. אמר אביי, נאמר קרא לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בו, בטוב אחרינה למה לי. כי בפועל כתוב אורה בטוב, לא אורה בו. היה מספיק אם הכוונה להיות שיהיה טוב, לא צריכים לחזור על המילה. אז למה התורה בכל זאת חוזרת על המילה בטוב? שמע מינה, כדי ללמד את הדבר הבא, טוב מעיקרו עושה תמורה, רע מעיקרו, כלומר בעל מום מעיקרו, לפני שהקדש אותו, אין עושה תמורה. רבא אמר, תרווי הוא טוב, בפסוק שקראנו פעמיים מופיע המילה טוב, ופעמיים הוא מיותר, כלומר, יכולתי לכתוב את הפסוק בלי המילה טוב, ואם הכוונה רק ללמד על בהמה תמים, לא היה צריך הפסוק לכתוב את המילה טוב בכלל. אז רבא אומר שפעמיים המילה טוב הוא מיותר. נקרא את זה עוד פעם. רב אמר, תווי הוא טוב, איתורי מיאטרי. אם כן, נכתוב כה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו ברע, או רע בו. למה לי למכתב, תווי הוא טוב? פעמיים המילה טוב היה אפשר להיות בלעדיהם. הגמרא מסבירה, חד טוב, אפילו טוב בטוב, נמי כי ממיר לקי, גם אם הקורבן הוא תם והחולין הוא תם ואתה עושה תמורה, מגיע עונש מלכות. ואידך הטוב השני, זה לענייננו, טוב מיקרו עושה תמורה, רע מיקרו, מה שהיה פעמום לפני ההקדש אין עושה תמורה. ואביי, ומה תגובת אביי לכך? הוא רביי, טוב בטוב מנלן דלא ימיר. מה שרבא ראה בתור גזרת הכתוב, מניין לאביי שמי שממיר טוב בטוב הוא עובר עליו, שזה נכלל באיסור. אמר, אז אביי אומר, קל וחומר הוא, ומה טוב ברע דלוי כמעלי ללקי. אתה לוקח כאן, מה המקרה של טוב ברע? אמרנו שהמילה השנייה זה המקור, אז יש לנו קורבן קודש שהוא קורבן בעל מום, אם אני ממיר אותו על חולין תם, שאני מעלה איכות הקורבן בכך שהתחלתי עם קורבן בלמום, אני לא יכול להקריב אותו, אני מעלה אותו על, אני ממיר על חולין תם, זה אני כן יכול להקריב, הוא תם, הוא לא בלמום, שאני מעלה את האיכות ובכל זאת נלקה, טוב בטוב דחי עדדי נינו, שם אני לא מעלה האיכות בזה שאני ממיר מתם על תם, לא כל שכן דלקי, אז ודאי מגיע מלכות. אם אני משפר בתמורה אני מקבל מלכות, בתמורה שאני לא משפר אני לא מעלה את האיכות, ודאי שיהיה מלכות. אז אני לא צריך פסוק ללמד טוב בטוב. ורבה, רבה עונה, אם אתה מגיע לכך על ידי סברה של קל וחומר, יש כלל שאומר אין עונשין מן הדין. הביטוי מן הדין אומר דרך קל וחומר, ללמוד שיש מלכות, שמחייבים מלכות דרך קל וחומר, זה לא עושים. לכן אם אתה רוצה לומר שטוב בטוב נהנש במלכות, אתה צריך פסוק מפורש או מילה מפורשת שממנו נוכל לומר שמכאן לומדים את זה, אבל לא דרך קל וחומר. והבעיה אמר לך, הרי הכלל הוא מקובל שאין עונשין מן הדין, אז איך הבעיה בכל זאת אומר כזה דבר? הבעיה אומר לאו דינה הוא, אלא אנחנו על פי הגרסה מוסיפים אלא גילוי מילתא ועלמא הוא. זה לא נקרא לימוד על פי דרך קל וחומר, אלא הוא לימוד שנובע מעצם הדין, עצם הפסוק כמו שהוא. מי גרע טוב מרע? האם זה, אם אני אומר שיש מלכות במצב שאני ממיר מבעל מום על תמים, האם זה פחות חמור אם אני ממיר מטוב על טוב? אומר רשי, אבא אמר לך, היי לאו עונשין מן הדין הוא. מה שמסיקים שטוב על טוב הוא חייב מלכות, זה לא תוצאה מקל וחומר, אלא הגלויי מילתא בעלמא אי. דכי איך היא דגל יקרא דלקי הטוב דחולין, כי מי מרלי ברע דקודש, כמו שיש מלכות על תמורה מבלמום קודש על חולין תמים, גלי נמי דאי מי מלא בטוב דקודש לקי. כאילו באותו נשימה נקרא לזה התורה מגלה שגם שאתה מתחיל מקודש תם גם שייך מלכות. אני לא צריך קל וחומר להגיע למסקנה הזאת. תנו רבנן, אנחנו עומדים לקרוא ברייתא שמתייחסת לפסוק ששוב פעם התייחסנו אליו מקודם. בפסוק כתוב לא יחליפנו ולא ימיר, שני איסורים, שני לאווים יש פה. אז הגמרא מביאה את הברייתא ואומרת לא יחליפנו בשל אחרים ולא ימיר אותו בשל עצמו. שואלת הגמרא, אנחנו בכוונה לא נסביר את לא יחליפנו בשל אחרים, הגמרא עצמה תעמוד על כך, תנסה לברר את זה בכמה שלבים. בכל אופן, הגמרא כאן שואלת, ולכתוב לא יחליפנו, ולא באי, ולא לא ימיר אותו. אם אני לא יכול בשל אחרים מספיק, אז אני יודע שגם בשל עצמו לא. צונה הגמרא, אי כתב אחי, אם הפסוק היה כותב רק לא יחליפנו בלי ולא ימיר, הווה אמינא, הייתי חושב שפירוש לא יחליפנו תצא זו ותיכנס זו הוא דלקי, שאדם התכוון להוציא את הקדושה מהקורבן ולהדפיס אותו על החולין, ובכך הקורבן יוצא לחולין והחולין יהיה קדוש, על זה הוא נבכה, כי הוא רצה למחוק, לחסל את הקדושה שבקורבן. אבל מימיר תתרוויו כמה קדיש לו תמורה, אמרנו בתחילת המסכת שנראה לי שהפירוש הוא כמו שכפול, אז התורה אומרת אל תשכפל קדושה, אבל בפעולה כזאת שניהם נשארים קודש. אז אם התורה לא הייתה אוסרת תמורה והייתה כותבת רק לא יחליפנו, הייתי חושב שמה שמתבצע בתמורה אינו חייב מלכות, כמה שמלן. לכן התורה ממשיכה ואומר לא ימיר, שגם זה אסור וחייב מלכות. עכשיו הגמרא חוזרת לפרש מה ההבנה, מה הפירוש שלא יחליפנו בשל אחרים. היי בשל אחרים איכי דמי, והצורה של הסימון שאתם רואים עכשיו בגמרות המסומנות, צורת הרגש בשוליים, כתבנו שלבים להסביר עד הקטני בברייתא לא יחליפנו בשל אחרים. השלב ראשון, איכי דמי, אם נאמה בהמה דהקדש דידי וחולין דאלמה, שהממיר הוא הבעלים של הקורבן והחולין הוא שייך למישהו אחר, והתורה אומרת לא לעשות תמועה במצב כזה, להמיר את הקודש שלך על בהימת חולין של מישהו אחר. אני מציא מקדיש, אבל אני לא צריך לא יחליף לנו פה לאסור כזה דבר, כי הדבר לא חל בכלל. הפסוק אומר איש כי יקדיש את ביתו קודש לשם, אמר רחמנה, מה ביתו ברשותו? אף כל ברשותו, אף כל דבר שאתה רוצה להטיל עליו קדושה זה צריך להיות שלך, לא חולין דאלמה. ואלא, אז מה הפירוש לא יחליפנו בשל אחרים? אלא בהמה דהקדש דאלמה וחולין דידי, הקורבן אינו שלי, החולין שלי, ואני ממיר מהבהמה של קודש של מישהו אחר החולין שלי. מי מדפיס? והתניה, אין אדם מדפיס בדבר שאינו שלו. אתה לא יכול לשכפל קדושה מנקודת ההתחלה שזה לא, זה לא, לא שלך. הגמרא ממשיכה לעולם, בבהמה דהקדש דאלמה וחולין דידי, המקרה שדחינו רק עכשיו. לא, זה כן המקרה של הפסוק של לא יחליפנו בשל אחרים. איפה האחרים? ההקדש, הקורבן הוא של מישהו אחר, אבל אמרנו שאין אדם מדפיס בדבר שאינו שלו, כגון דאמר מראה דבהמה דהקדש, כי כאן מדובר שהבעלים של הקורבן אמר הדבר הבא, כל הרוצה להמיר בבהמתו יבוא וימיר. הוא הכריז שהוא מאפשר, הוא נותן רשות שכל מי שרוצה להשתמש בבהמה שלו כבסיס לתמורה יכול לעשות כך. בתנאים כאלו אז באמת היה חל התמורה, ועל זה אנחנו אומרים לא יחליפנו בשל אחרים, בקורבן של אחרים שהבעלים נתנו רשות להמר בו, אתה אל תעשה כך מבהמה שלו על הבהמה חולין שלך. במשנה שאנחנו עומדים ללמוד יש סימון צורת כתר, ואנחנו מציינים בשוליים תחת הכותרת נעשה סלש מתנה מקורות לשיטת רבי שמעון, דאין ממירין אלא אחד באחד. הגמרא תדון בכך שרבי שמעון צריך רק מקור אחד לדינו, אם כן למה לומדים מהפסוק מה לומדים מהפסוק השני. עכשיו אנחנו נקרא את המשנה, נראה את השיטות בעניין הזה, ונתחיל עם התנא קמא, ממירין אחד בשניים ושניים באחד. אז שוב פעם, כמו שאמרנו לגבי הפסוק, המילה השנייה, כשאנחנו אומרים, למשל, אומרים אחד בשניים, הבשניים, המילה השנייה, עם הבית שמקדים אותו, זה המקור. אז מה הכוונה פה? ממירין אחד, זה של חולין, בשניים, כוונה של הקדש. רשי כותב ממירין אחד שאוכלים בשניים דה קודש ואומר הרי זו הכוונה של החולין תחת אלו הקודשים הקורבנות זה תופס מה עוד? ושניים באחד שניים כאן הם חולין באחד של קודש אחד במאה ומאה באחד רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד באחד שנאמר והיה הוא ותמועתו יהיה קודש מה הוא מיוחד אף תמועתו מיוחדת כמו שהקורבן הוא יחיד גם התמוע החולין שעליו אתה מדפיס הקדושה גם הוא מיוחדת יחיד הגמרא מנהני מילי דתנו רבנן מה המקורות למה שלמדנו במשנה הפסוק אומר שוב פעם ויקרא פרק חפזיין פסוק י' בהמה בבהמה מכאן שממירין אחד בשניים ושניים באחד אחד במאה ובמאה באחד רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד ואחד כמו שראינו במשנה שנאמר עכשיו תשימו לב יש שוב פעם צורת כתר במשנה ראינו שנאמר הוא הביא מקור לדבריו היה הוא תמורתו יהיה קודש וכאן בברייתא כתוב שנאמר בהמה בבהמה ולא בהמה בבהמות ולא בהמות בבהמה הוא מדגיש את כך שהפסוק בלשון יחיד בשני הקצוות אמרו לא אבל כאן החכמים מגיבים איך אתה מסתמך על כך שזה בלשון יחיד? מצינו בהמות שקרויה בהמה. רואים שגם בהמות רבים נקראים בהמה לשון יחיד, שנאמר, ובהמה רבה. הגמרא ממשיכה. ורבי שמעון, הוא כאן עונה למה שהחכמים ציטטו, בהמה רבה יקרי. בהמה סתם לא יקרי לא תמצא בהמות רבות במילה בהמה סתם בהמה רבה זה כבר סיפור אחר הגמרא אבל שואלת ותאמד רבי שמעון משום בהמה הוא ותאמד רבי שמעון משום הוא מה הוא מיוחד אף תמועתו מיוחדת מה שראינו במשנה אז מה קרה שבברייתא הוא מביא מקור אחר פסוק אחר הגמרא עונה וכאן זה תשובה ראשונה לשאלה יש גרסאות שמציגים תשובה שנייה בהמשך אבל יש גרסאות שמה שאמרנו עכשיו כתשובה שנייה היא בעצם מילתא באפי נפשה משהו נפרד אז כאן ודאי תשובה מצד הגמרא למה הצורך לעוד מקור הגמרא עונה מעיקרה אמר להן רבי שמעון מן והיה הוא ותמורתו מה שראינו במשנה וכיחס את הדבר שיובנן מבהמה בבהמה כשרבי שמעון ראה שהחכמים דורשים את שיטתה מהכפילות של המילה בהמה ולפי הרבנן בהמה אמנם לשון יחיד גם כולל רבים אמר להם איהו רבי שמעון ענה להם לשיטתם מהתם נמי מצינן למלף תמה דידי אז רבי שמעון אומר ממה שאתם ציטטתם אני יכול לבסס את השיטה שלי והנה מה שאמרנו מקודם שהמילה בהמה היא לשון יחיד זה יחיד ביחיד ואם תגידו שרואים בהמה בהתייחסות לבהמות רבות זה בגלל שכתוב בהמה רבה אבל אצלם בפסוק כתוב רק בהמה אמר ריש לקיש כפי שאמרנו מקודם כאן זה יכול להיות תשובה שנייה רשי לפי לשון ראשון ברשי ושיטה מקובצת אורת חף ריש לקיש בא לתרץ הקושיה של הוא ואומר דבאמת המקור של רבי שמעון מהמילה הוא, ובהמה בא ללמד דממירין וחוזרין וממירין. לפי דשנה שנייה ברשי, דברי ריש לקיש, הוי מימרה דנפשי. הוא מרתה בנפשי, לא בא להתייחס למה שאמרנו מקודם. אז אנחנו נמשיך בגמרא. הבטנו ריש לקיש בצורת בית וגם רבי יוחנן, וכתבנו תחת הכותרת מבנה מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, אי ממירין וחוזרין וממירין. אחרי שעשית תמועה מהקורבן לבהמת חולין, האם תוכל לעשות עוד תמועה מאותו קורבן? אמר ריש לקיש, מודה רבי שמעון שממירין וחוזרין וממירין. למרות שרבי שמעון אומר רק אחד על אחד, זה לא אומר שאי אפשר לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, רק שכל פעם אחד על אחד. מה התאימה? למה רבי שמעון יסבור כך? קדושה ראשונה דהקדש להיכן הלכה. תשמע, עשית תמורה פעם אחת מהקורבן, אבל הקורבן נשאר קורבן. למה, לאן להגיד שאי אפשר, זה כאילו הקדושה פרחה והתבטלה, וזה לא כך. הקדושה נשארה על הבהמה הראשונה המקורית, הקורבן. לכן אפשר עוד פעם לעשות תמורה. ורבי יוחנן אמר, כשם שאין ממירים שניים באחד, כמו שאומר רבי שמעון שלא לוקחים קורבן וממירים אומנם בבת אחת על שני חולין, כך אין ממירים וחוזרים וממירים. תניא קבתי דרבי יוחנן, תניא קבתי דריש לקיש, תניא קבתי דרבי יוחנן, כשם שאין ממירים אחד בשניים, כך אין ממירין וחוזרין וממירין. רק מעניין לשים לב שרבי יוחנן פה אמר כשם שהם ממירין שניים באחד, ובברייתא שובה כשם שהם ממירין אחד בשניים. אבל אנחנו ראינו במשנה שזה הולך לשני כיוונים, אז לכן הברייתא בכל זאת מסייעת לדבריו של רבי יוחנן. תניא קבתי דריש לקיש, יכול כשם שאומר רבי שמעון אין שם ממירים שניים באחד, שאין לא מתחילים מקורבן אחד וממירים על שני חולין בבת אחת, כך אין ממירים חוזרים ממירים. תמיד אומר והיה הוא ותמועתו אפילו במאה. עכשיו יש לנו סימונים חדשים, צורת פפיון ומספר רומאים אחד ושניים, וכתבנו בשוליים שני לשונות בשאלת רבי אבין. לפי הדעה רבי יוחנן דעין ממירים וחוזרים ממירים, היינו על אותו קורבן, דהיינו אותו גוף באותה קידושה פעמיים. נקרא את זה בלי הסוגריים, אז כתבנו עוד פעם, לפי הדעה דעין ממירים וחוזרים ממירים, היינו על אותו קורבן פעמיים. מה יהיה דעתו במצב א', גוף שני באותה קדושה, ב', אותו גוף בקדושה אחרת? שים לב, ההבדל בין שני הלשונות, מה שאנחנו סימנו בצורת פפיון, יוסבר על ידי רשי בעמוד ב'. עכשיו הגמרא, באי רבי אבין, לדברי האומר, דהיינו רבי יוחנן, אין ממירים וחוזרים וממירים. מה יהיה במקרה הבא? הפריש אשם להתקבר בו והמיר בו. כזה הבן אדם, הבעלים, עשה תמורה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והומם. אותו בהמה, נקרא לזה הראשון, נהיה בעל מום. מה קורה אם יש בעל מום? אתה מעביר את הקדושה, לחלל אותו וחילולו על אחר, על בהמה שנייה. עכשיו צריכים להוסיף שאותו בהמה שנייה כעת נאבד. מה עושה הבעלים? הוא צריך את הכפרה ונתכפר באשם אחר. זה בעצם הבהמה השלישית בסיפור. וגם נוסיף שאחרי שהוא הקריב את האשם, נמצא אותו שני שנאבד, אבל לא צריך אותו כאשם. הדין אומר שאשם שנתכפרו בעליו, אותו אשם שכבר נתכפר באשם אחר, אז אותו אשם שהוא לא צריך עכשיו וניתק לעולה, פוסקים שהוא יצא ויראה, סליחה, פוסקים שבמקום להביא אותו כאשם כי לא צריך, הוא ניתק, הוא מתנתק מזהותו כאשם והופך להיות עולה. מהו שימיר בו? האם שייך להמר, לעשות תמועה מהעולה הזה? העולה הזה ששורשו באשם. ואותו אשם אפשר לעקוב אחרי שורשו, זה חוזר לבהמה המקורי שהבעלים באמת עשו כבר תמועה ממנו, מהבהמה הראשונה. עכשיו אנחנו מדברים על הבהמה השנייה, שהוא היה אשם אחר שהבהמה הראשונה נהיה בעל מום. אותו ראשון כבר עשה תמועה ממנו. מהו שמבו אותו בהמה שנייה שבינתיים הפך להיות עולה? שמענו את השאלה. השאלה מורכבת מסיפור עם שלוש בהמות. אביי, אתם רואים בצורת בית, קושיית אביי הרבן, כך כתבנו בשוליים. השימוש בצורות האלו יופיעו, השימוש בשלות האלו יהיה בהמשך עוד כמה פעמים. הבית שמתפך הוא תשובה עבור רבי אבין. אנחנו גם מדגישים את הביטוי תתביילה עם פס כפול. אתם תראו בהמשך העמוד צורות דומות, אמנם יש השחרה בשפיצים, אבל המבנה הכללי של הסוגיה ממשיך עד עמוד הבא, עד סוף הסוגיה. אז אנחנו בסימונים מנסים לשמוע על מין תבנית דומה לאורך כל הסוגיה וכל הקטעים. אז אביי פה בא עם קושיה. מי כמי בא אליי? מה באמת שאלתו של רבי אבין? והגמרא מפרטת שתי אפשרויות, שני מסלולים. אנחנו גם הוספנו טבלה בשוליים. אפשר להשתמש בטבלה גם כהקדמה לגמרא. נעשה את זה ביחד. אביי, כתבנו, הפריש אשם והמיר בו. זה היה השלב הראשון. והשלב הראשון הזה הוא, נקרא לזה, נקודת זינוק שממנו אפשר להמשיך ולשאול שתי שאלות, נגיד, שאלות נפרדות. מה שרבי אבין העלה כשאלה זה בעצם להרכיב שתי שאלות ביחד. ואביי רוצה לברר ולדייק מה באמת הפריע או עומד מאחרי שאלת רבי אבן. מה שני המסלולים? אז אמרנו שהתחלנו בבהמת אשם שהבעלים עשה ממנו תמועה, שכפל את הקדושה על בהמת חולין. עכשיו מה אחר כך? א', והומם אותו בהמה שהוא הפריש והמיר בו, נהיה בעל מום. הבעלים עדיין צריכים כפרה, והפריש אחר. אז יש כאן בהמה שנייה, מהו שימיר בו? זה שאלה אחת. לא רואים פה איזו קדושה שנייה של עולה, כי גם זה נקרא לזה שאלה לגיטימית בפני עצמו. אחרי שאתה עשית תמועה מבהמה המקורית, נהיה ברמום, הפרשת בהמה שנייה, האם תוכל לעשות תמועה מהבהמה השנייה שהפרשת במקום הראשון? יש עוד מסלול. עוד פעם, הוא הפריש אשם ועשה ממנו תמורה ונאבד אותו קורבן לפני הוא שהוא הספיק להקריב אותו. נאבד, אין כאן מום, הוא פשוט נאבד ונתכפר באחר ונמצא ראשון. מה הדין? וניתק לעולה, לא יכול להשתמש בו כי השם כבר התכפר בלשון באשם אחר. אז זה נקרא אשם שנתכפו בעליו. מה הדין? ניתק לעולה. עכשיו יש לנו משהו בפועל עולה. על זה אפשר לשאול מהו שימיר בו, האם אפשר לעשות תמועה? בל נשכח, אותו בהמה שכעת עולה הוא עשה תמועה ממנו בזהותו הקודמת כאשם, רק מה, הוא נאבד בינתיים. אז אתם רואים שיש כאן שתי שאלות נפרדות, שכל אחד שאלה לגיטימית בפני עצמו. ורבי אבן, כשהוא העלה את השאלה שלו, הוא שילב או ערבב שתי השאלות האלו כשאלה אחת. הבאי רוצה לדעת מה באמת עומד מאחורי שאלת רבי אבן. והנה הגמרא. אמר הבאי, מהי כמבאי אלי? מה באמת השאלה של רבי אבן? היא שני גופים וקדושה אחת? אם זה מה שמעניין אותו, מה הדין כשמדובר בשני גופים שהוא עשה תמועה מהבהמה הראשונה ואז נכנס בהמה שנייה לתמונה, אבל הבהמה השנייה היא באותו קדושה שהייתה בבהמה הראשונה? טיבי אלי, הוא היה יכול לשאול את שאלה הזאת כפי מסלול א' שאנחנו כתבנו בטבלה. הוא היה יכול לשאול בלא מתכפר, פשוט. אנחנו נחזור על זה עוד פעם, הוא יפריש בהמה, אם ירבו, נהיה בעל מום, והוא לא הספיק להתכפר בכלום ויפריש אחר. ומה בגבי תמועה מאותו בהמה שנייה? אבל אותו בהמה שנייה זה אותו קדושה, זה נקרא שני גופים קדושה אחת. אי, ממשיך הגמרא, אי שתי קדושות וגוף אחד? אם השאלה של רבי אבן הוא מה הדין אם מדובר בשתי קדושות אבל זה אותו גוף, טיבי אלי, היה רבי אבן יכול להעלות את השאלה בלא אומם, כמו מסלול שני. מה קרה שם? הוא הפריש אשם, נאבד והתכפר באחר ומצא את הראשון. כל הזמן אין כאן מום בסיפור הזה, נמצא הראשון, אותו ראשון שכבר אמיר עשה תמועה ממנו, רק שעכשיו במקום אשם הוא עולה. זה קדושה שנייה, זה שתי קדושות, אבל זה אותו בהמה שהוא אמיר בו בעבר. אז היה יכול רבי אבן להעלות השאלה בלי להכניס עניין של הופעת מום. אז מה עומד מאחורי שאלת רבי אבן? אז הגמרא עונה, ורבי אבן חדה מגור חדה כמי ביילי. רבי אבן בעצם שאל שאלה שנייה מתוך השאלה הראשונה, וככה: ואם תמצא לומר שני גופין וקדושה אחת לא, שאי אפשר, אם אנחנו בגוף שני, בהמה שני שהוא עדיין אשם, וזה היה במקרה שהוא הפריש בהמה, המיר בו ונער בעל מום, ואז הפריש אחר שהוא גם אשם, אז זה קדושה אחת. אז אם תגיד על זה לא, משום דבעי קדושה האימר, לשון תמורה, האימר באחד הזמנה, מקדושת אשם הוא כבר עשה תמורה, זה שזה אשם שני, אבל הוא כבר המיר מאשם, וזה אומנם זה בהמה שנייה, אבל זה לאותו כפרה שהוא צריך. אז זהו, הוא גמר את האפשרויות של תמורה בתמורה הראשונה. זה לגבי שני גופים קדושה אחת. שני גופים ושתי קדושות, מהו? מה יהיה אם בנוסף לכך שיש שני גופים, אנחנו גם יצרנו עולה בינתיים, שזה קדושה שנייה. מה הדין אז? תיקו. לישנה אחרינה, בשורות הבאות, תשימו לב, הפפיון מופיע כמו שראינו מקודם, אחרי שנשמע שאלת רבי אבן, אביי תיכנס עם הקושיה שלו, וזה מסומן עם בית עם שפיץ למעלה, ורבי אבן מגיב בצורת בית שמיץ שפיץ למטה. ההבדיל בין הלשנה הזאת למה שראינו מקודם, אני אגיד את זה עכשיו, אבל יהיה אפשר להבין אותו ביותר בירור כשנסיים את הסוגיה. אבל רש"י כותב בשורה הראשונה, בשורות הרחבות לקראת סוף השורה, והשתלהי לישנה לא באי מידי משני גופין ושתי קדושות, אלא הכי כמר, אם תמצא לומר גוף אחד באותה קדושה וכולי, ולהי לישנה חשיב שני גופין וקדושה אחת תפי משתי קדושות וגוף אחד. אני מבין שקשה מאוד להעריך ולהבין מה שרשי אמר עכשיו בלי להיכנס לגמרא. בכל אופן, יש הבדל דק בין שני הלשונות, וזה מה שרציתי לציין מראש. נחזור לגמרא. לישנה חינה, באי רבי אבן לרבי יוחנן, יאמר אין ממירים וחוזרין וממירים, הפרישה שם להתכפר בו והמיר בו. אז אנחנו מתחילים כמו שהתחלנו מקודם, עם אשם מקורי שהכל היה הכל בסדר והוא המיר בו. מה קרה בהמשך? והוא מם, ואותו אשם מקורי נהיה בעל מום וחיללו על אחר, מהו שיחזור וימיר? בזה אנחנו מתארים שני גופים וקדושה אחת. התחלנו עם אשם, אחרי החילול על השני, השני הוא אשם, שני גופים ואותו קדושה. השאלה מה הוא להמיר מהבהמה השנייה אחרי שעשית תמורה מהבהמה הראשונה. אי נמי, אחרי שאנחנו עם אותו התחלה שהוא הפריש אשם ולהתכפר בו והוא עשה תמורה, נתכפר באשם אחר וניתק זה לעולה. כי מה קרה? האשם המקורי לא נהיה במום, פשוט נאבד, והוא התכפר באשם אחר ומצא את הראשון וניתק זה לעולה. מה זה זה? בהמה שהיה אשם ואפילו עשה תמורה ממנו. עכשיו הוא, הזהות שלו משתנה להיות עולה. מה הוא שיחזיר ויאמיר? אמר אביי, היי כמה ביי אליי. עכשיו השאלה של אביי בלשנה הזאת זה איזו מן השאלות הוא עיקרי, ואפשר לראות את זה ברשי לקראת סוף שורות הקצרות. אמר אביי, הדין כמה ביי, איזו מעין העיקר שאלתו היא קדושה אחרת באותו הגוף כדי פרישית בלא חילול, דהיינו בלי מום וחילול הבהמה השנייה, דהיינו גוף אחד ושתי קדושות. אם זה עיקר השאלה של רבי, אבל לא מבעי הומה וחילול, אז אין צורך לשאול על הדבר שהוא לא עיקרי אצלו. ורבי אבן חד מגול חד כמבעי עלי, ואם תמצא לומר כאמר, ואנחנו נראה את זה בהמשך, וכמו שאמרנו מקודם, פהשת להי לישנה לא באי מידי משני גופים ושתי קדושות. אין כאן שני גופים ושני קדושות, אלא הכי כמר. אם תמצא לומר גוף אחד באותה קדושה וכו', זה נראה בהמשך. ולהי לישנה חשיב שני גופים וקדושה אחת, זה המקרה של שהראשון נהיה בלמום וחילל את זה על שני, השני גם אותה קדושה, הוא נחשב תפי משתי קדושות וגוף אחד. זה המקרה שנאבד הבהמה המקורי ומצא אותו אחר כך וניתק לו לה, זה שתי קדושות ואותו גוף שהוא כבר עשה ממנו תמורה. עכשיו נחזור לגמרא. שמענו בתוך הגמרא את רבי אבן ושתי השאלות, ואביי אומר, הוא שואל, אמר אביי, אי כמה ביי אלי, איזו מהשאלות הוא שאלה עיקרי, אי קדושה אחרת באותו הגוף, זה האפשרות השנייה שראינו, זה עניין של ניתק לעולה, זה קדושה אחרת, אבל זה אותו גוף שהוא כבר עשה ממנו תמורה בתור אשם. אז לא מבעי הומם וחילולו על אחר, אז אין צורך אם זה, אם השאלה השנייה הוא העיקר, אז הוא לא היה צריך לשאול את השאלה הראשונה על המקרה של אשם שהוא אמיר בו ונהיה בעל מום וחילל אותו על אשם שני. אי גוף אחר באותה קדושה כמו אפשרות ראשונה, לא נבעי נתכפר באשם אחר, אז לא היה מקום לא לשאול את השאלה השנייה. אז אביי שומע את רבי אבן ובעצם שואל, אומר, למה אתה לא בוחר באחד מהשאלות? ורבי אבן, חדה מגור חדה כמבעי עלי, אחד הומם והומר נהיה בלמום, ואותו בהמה הוא כבר עשה תמורה ממנו וחיללו על אחר, מהו שיחזור ויאמיר? מי אמרינן באשם ראשון הוא דאין חוזר ממיר, אבל בגוף אחר אף אגב דקדיש אותה קדושה חוזר ממיר, למרות שהבהמה השנייה גם אשם, אבל מאחר שזה לא אותו גוף שהוא כבר אמיר בו, יכול עוד פעם, עוד דומה, כל באותה קדושה אין חוזר וממיר. כל זמן שמדובר באותו קדושה שהוא כבר עשה ממנו תמורה, לא יכול לעשות עוד פעם, למרות שזה בהמה השנייה. ואם תמצא לומר הדין גוף אחר, כיוון באותה קדושה קיים אין חוזר וממיר, למרות שמדובר בגוף שני, אבל מאחר שזה באותה קדושה שהוא כבר המיר בו, הוא לא יכול בגוף השני לעשות עוד פעם תמורה, אלא נתכפר באשם אחר, המקרה שהוא הפריש אשם והמיר בו ונאבד, והוא התכפר באשם שני, ואחר כך מצא את הראשון שנאבד בינתיים, וניתק זה ראשון לעולה, אותו קורבן שהיה אשם אמיר בו, בינתיים נבד, ואחר כך נמצא, והקייט אותו באימה מקוי ניתק לעולה, מהו שיחזיר ויאמיר בו, האם בתור עולה יכול להמיר? מי אמרינן? כי אין ממיר וחוזר ממיר, מה שרבי יוחנן אמר, שאחרי שאתה עשית תמועה אתה לא יכול לחזור לעשות תמועה, אני מילי אותו הגוף באותה קדושה, אבל אותו הגוף בקדושה אחרת חוזר וממיר. או דלמה, אף על קדושה אחרת, כיוון דאותו הגוף הוא שהוא כבר עשה תמועה, אין חוזר וממיר. תיקו. אז כפי שאמרנו לפי הלשנה הזאת, שתי שאלות האלו, שתי שאלות נפרדות, לא ראינו פה במהלך של הלשנה החינה מצב של שתי בהמות ושתי קדושות במעמד אחד, זה לא ראינו. זה כן ראינו בלשנה הראשונה. עכשיו אנחנו פונים לנושא שמופיע בשוליים, דינו של רבי יהושע בן לוי, דרק על הקדש ראשון מוסיף חומש כשפודין אותו עם הומם, אבל לא הקדש שני. שאלת רבי אבן, מה הגדר של הקדש שני? זה ביטוי, מה בפועל, למה אתה מתכוון שם אתה אומר הקדש שני? תחת הכותרת מבנה כתבנו כך, הערה, בחרנו לסמן שני לשונות שהם יופיעו כאן בהמשך, ועם הפפיון אמנם השחרנו את השפיצים בשאלת שני הלשונות, בשאלת רבאסי ודברי אביי ורבי אבין, אותם צורות בית בצורות שמזכירות הצורות בסוגיה הקודמת. כל זה על פי הערת התוספות, ואפשר לראות את, בתוספות יש לנו כוכבית לקראת סוף התוספות, וכן גבי מוסיף חומש, יש שתי לשונות כי אחה, כמו הסוגיה שלמדנו עד כה. אני חושב שתוך כדי הלימוד העניינים האלו יתבהרו והסימונים יעמדו לעזרתנו. הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, הקדש ראשון מוסיף חומש ואין הקדש שני מוסיף חומש. רש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא, ואין הקדש שני מוסיף חומש, והיינו הקדש שני כגון שהומם הראשון וחילולו על אחר, והי אחר הקדש שני, ואם הומם וחילולו, אם אותו שני נהיה במום והוא צריך לחלל אותו, אינו מוסיף עליו חומש. ותמורה נמי הוויה הקדש שני, שאני ממיר מהקורבן המקורי לחולין והופך אותו להיות הקדש, זה תמורה, זה גם נכלל בהגדרה של הקדש שני. אמר רב פאפה, אנחנו חוזרים כעת לגמרא, אמר רב פאפה, מה הייתה מה דרבי יהושע בן לוי שהוא אמר שעל הקדש ראשון שיש צורך לפדות אותו אז מוסיפים חומש, אבל לא על הקדש שני? אמר קרא, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישי, מקדיש זה לא המדפיס, מקדיש זה ההקדש המקורי, אבל אם אני פודה את זה על בהמה השנייה או אני עושה תמורה, זה נקרא מדפיס, והפסוק אומר את רק המקדיש כשהוא צריך לפדות אז הוא מוסיף חומש, כשיש צורך לפדות את ההקדש השני. ביי רבי אבן, הפריש אשם להתכפר בו והומם וחיללו על אחר והוסיף עליו חומש. עכשיו נוסיף ש הבהמה הזאת נאבד ונתכפר בשם אחר, ואז נמצא אותו שני וניתק זה לעולה. אז יש כאן שני גופים ושני קדושות. מה זאת אומרת? היה אשם מקורי, אבל הוא נהיה בעל מום, אז הוא פדה אותו על בהמה שנייה. עם הזמן אותה בהמה שנייה הופכת להיות עולה, זה קדושה אחרת. אז זה שני גופים ושני קדושות. מהו שיוסיף עליו חומש? אם הוא מם אותו עולה, האם והוא צריך לבדות אותו להקדיש בהמה אחרת, האם הוא צריך להוסיף חומש במעבר הזה מהעולה לבהמה החדשה? אמר אביי, מי כמבאי אלי. אני מקווה שלכולכם זה מזכיר את הסוגיה הקודמת. ושוב פעם, לפני שנתקדם, בואו ננצל את מה שהוספנו בשוליים, ואני מקווה שאפשר להשוות את הטבלה הזאת למה שראינו למעלה. אז אביי בא והוא שואל מה באמת עומד, או מה הוא השאלה המקורי או העיקרי של רבי אבי. אנחנו כתבנו הפרישה שם, אני קוראים מהשוליים, מסלול אחד, הומם אותו השם שהוא הפריש, הומם והוסיף חומש, הוא פדעו על אחר, כי אותו קורבן מקורי נהיה בעל מום, אז לא יכול להקריב אותו, ושהוא הוסיף חומש, כן, ופדע אותו על בהמה שנייה שהיה לו תקווה להקריב אותו כאשם אבמה לעשות, והומם גם השני הזה. אז כאן יש בהמה שנייה והוא נהיה בעל מום, מהו שיוסיף חומש על על השני או על בהמה הבאה? יש מסלול אחר. אנחנו נתחיל עוד פעם, הפרישה שם ואין כאן מום, רק נאבד ונתכפר באחר ונמצא ראשון וניתק לעולה והומם. השאלה היא האם הוא צריך להוסיף חומש בפדיון העולה. כאן אין בהמה שנייה, אבל יש כאן קדושה שנייה. נחזור לגמרא. אמר אביי, מי כמבאי אלי. אני יחד איתכם נפנה לרשי חמש שורות מתחת לגמרא, מי כמבאי אלי לרבי אבין. דסלקה אדייטן דבאיה דרבי אבין ההווה מינה, הוא שהשאלה שמטריד רבי אבין לאו שני גופין ושתי קדושות ביי, אלא בתרי מילי פליג מילתי. השאלה שלו בעצם מתחלק לשני מסלולים, דקמית אבו שני גופין וקדושה אחת, וכפי שראינו בטבלה, על ידי כך שהיה בהמה המקורי שהוא נהיה בעל מום, הוא פדע אותו על בהמה השנייה בתוספת חומש, הבהמה השנייה גם אשם, והוא היה בתקווה שהוא יכול להקריב אותו, אבל מה קרה? נהיה אותו השני בעל מום. זה שני גופים קדושה אחת, זה המסלול הראשון. ואידך נתכפר באשם אחר, כלומר שלא הומם. הוא מה קרה? הוא הפריש אשם, נאבד ונתכפר בלשום אחר ואין כאן מום ש, כלומר שלא הומם הראשון אלא שבת ונתכפר באחר ונמצא זה הוא נמצא, מצא את הראשון וניתק לעולה תאהב לו שתי קדושות לגוף אחד מהו האם יש תוספת חומש בעולה הזה שהומם הלכך פריך אביי אי מיני הוא עיקר ביד רבי אבן ליבאי לחדה בוא נשמע שאלה אחת תבחר איזו איזו הם להיות השאלה העיקרי ולשמע אידך מינה ונסיק מסקנות לגבי התסריט או המסלול השני נחזור לגמרא אמר אביי מי כמי בי אלי איש שני גופין וקדושה אחת כמי בי אלי אם זה השאלה העיקרי של רבי אבן תיבי אלי בלא נתכפר אז היה יכול לשאול שלה, כמו שראינו כמו שרשמנו בטבלה הוא הפריש אשם נהיה בעל מום והוסיף חומש בינתיים הוא לא התכפר באחר פדור על אחר ואומם אז היה יכול לשאול בלי שלב של התכפר באחר אם זה השאלה שני גופים קדושה אחת שתי קדושות וגוף אחד כמה בא אלי אז טבעי ולא הומם אז היה יכול לעלות את השאלה בלי המום אלא שהוא הפריש השם נאבד התכפר באחר מצא את הראשון לא, אין כאן מום בסיפור הזה עד הצורך לפדות את העולה כמובן ורבי אבן, איך הוא מגיב? חדה מגו חדה כמי בי אלי. אם תמצא לומר שני גופים וקדושה אחת, לא, כלומר אין צורך להוסיף חומש על השני, משום דבהי קדושה התווסף בחדה, זימנה חומש. באותו קדושה, בקדושת אשם הוא כבר הוסיף חומש בפדיון על הראשון שהומם. שני, אז אם אתה אומר על זה אין צורך להוסיף חומש מה יהיה במקרה הזה שני גופים ושתי קדושות מהי כמו שהוא שאל בשאלה המקורי וזה מסתיים בתיקו רשי אגב לקטע הזה מופיע שלא במקומו מופיע ביוד עמוד א' ואנחנו בגמרות המסמנות סימנו במסגרת הקטע הרלוונטי וכאן רבי אבן אמר חדה מגו חדה אז רשי בשורה שנייה מראש יוד עמוד א' כלומר סיפה דבעיה דרבי אבן הרישה דמילתקאי ולאו מילתא אחריתי זה לא שני שאלות נפרדות אלא שני גופים ושתי קדושות ביי ואם תמצא לומר כמר אם תמצא לומר היינו חדה מגו חדה אם תמצא לומר זה הכוונה בביטוי חדה מגו חדה כמה בא אלי מהו? מי אמרינן? ממשיך רשי כיוון דשני גופין ושתי קדושות נינו לא מקרי הקדש שני שעליו רבי ישוע בן לוי אמר אין מוסיפין חומש הוא מוסיף חומש בה קדושה והי גופה וגבי אותו בימה שנייה שכעית ניתק לעולה לא התווסף חומשו הוא לא הוסיף חומש על זה לא על הגוף הזה ולא על הקדושה החדשה הזאת עוד יום הסוף סוף מכוח כמה קעתה והקדש שני הוא מאחר שהכל איך אומרים הוא השתרש מהבהמה המקורית זה הכוונה מכוח כמה קעתה והקדש שני הוא, זה הקדש שני גם כן שלא מוסיפים לו חומש לגבי חומש, זה הקדש שני לגבי חומש אנחנו נחזור לגמרא לישנה אחרינה ביי רבי אבן הפריש אשם להתכפר בו והומם וחיללו על אחר והוסיף עליו חומש. השאלה פה, כמו שראינו מקודם, האם הוא צריך להחזיר ולהוסיף חומש אינמי נתכפר באשם אחר, וצריכים להוסיף פה ונאבד הראשון, לכן הוא היה צריך להתכפר באשם אחר, ואחר כך נמצא הראשון וניתק זה לעולה, מהו שיוסיף עליו חומש? בתסריט הזה לא היה תוספת חומש מקודם, בניגוד לשאלה שקדם לזה, שהוא הפריש אשם להתכפר והומם, ואז הוא חילל אותו על אשם שני, היה כבר חילול, והשאלה היא לגבי תוספת חומש על השני אם הוא יומם. לגבי השאלה השנייה כאן, שהוא נתכפר באשם אחר ומצא את הראשון, הוא הפך להיות עולה, האם אם יומם העולה הוא יצטרך להוסיף חומש? אז יש פשוט להרחיב ולהעיר האם משום נתכפר באחר וזה תפל לו, האם זה נקרא הקדש שני? ולפי המשום הנביא לא מוסיף חומש עם יומם, או לא, זה לא נקרא הקדש שני, ואז כן יצטרך להוסיף חומש עם יומם. אמר אביי, הדין כמה ביילה, איזו מן השאלות הוא השאלה העיקרי של רבי אבין? אי קדושה אחרת באותו הגוף כמה ביילה, לא ניביילה הומם, אז לא היה צורך להציג שאלה עם זה שהבהמה הראשונה נהיה בעל מום, אלא פשוט הפריש ונאבד ונתכפר באחר ונמצא הראשון שניתק לעולה. אי ממשיך הגמרא, אי גוף אחר באותה קדושה לא ניבאי נתכפר באשם אחר, אז אין צורך להעלות את זה במסגרת השאלה. מספיק לומר שאחרי שהוא הפריש האשם הראשון והוא נהיה בעל מום, אז הוא חילל אותו על בהמה השני להיות הוא האשם, ואז מה יהיה הדין לגבי תוספת חומש עם יומם השני בלי שהוא יתכפר בינתיים באשם אחר? ורבי אבן, אנחנו, אני מקווה שאתם רואים, לומדים לפי התוספת מילים שאוספנו בין השורות על פי הגרסאות, ורבי אבן, חדה מגו חדה כמביילי, הומם וחיללו על אחר, מהו שיוסיף עליו חומש? אם כמובן השני נהיה בעמום ויש צורך לבדות אותו, מי אמרינן באשם כמה הוא דמוסיף, אבל בגוף אחר, אף אגב דיקאי באותה קדושה אין מוסיף חומש, עצם זה שזה גוף שני והוא כבר הוסיף חומש על פדיון הגוף הראשון, אז אין צורך להוסיף חומש על הגוף השני. או מה אנחנו ממשיכים לדף יוד, או דילמה, כל אותה קדושה מוסיף חומש מאחר שזה גוף שני, למרות שזה אותה קדושה, זה מאחר שזה אותה קדושה, לפי אנחנו לומדים לפי גרסת הרשש, מאחר שזה אותה קדושה זה לא נקרא הקדש שני, אז לכן הוא עדיין צריך להוסיף חומש. ואם תמצא לומר הדין גוף אחר, כיוון דבותה קדושה קאי מוסיף חומש, אלא נתכפר באחר וניתק זה לעולה, מהו? וגבי המקרה הזה, מה הדין? כי מוסיף חומש באותו הגוף. מתי אומרים שמוסיף חומש באותו גוף? באותה קדושה. אבל בקדושה אחרת לא. או דילמה, כיוון דאותו הגוף הוא, מאחר שזה אותו גוף, זה לא מספיק להגדיר אותו כהקדש שני, אז מוסיף חומש. תקו. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, המשולשים שנראה, שתי שאלות של רמי בר חמה, המתייחסים לדינם של המקדיש והמתכפר. אחד, מי מוסיף חומש? שתיים, מי עושה תמורה? הגמרא, ביי רמי בר חמה. נציין שכשאנחנו מדברים על תוספת חומש, זה רק כשמדובר בבעלים, לא מישהו אחר שבא לבדות. אז רמי בר חמה שואל, איך נגדיר מיהו הבעלים? מקדיש מוסיף חומש או מתכפר מוסיף חומש? כמובן אנחנו מדברים על מצב שאדם הקדיש קורבן לשם חברו, שהחבר התכפר בבהמה הזאת שהמקדיש מקדיש עבורו. אז לגבי תוספת חומש, אם הבהמה נהיה בעלמום, מי מהם צריך להוסיף החומש? אמר רבה, אמר קרא, ואם המקדיש יגל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו. אז מכאן רואים מקדיש ולא מתכפר. ביי רמי בר חמה, שוב פעם עניין לקבוע מי יכול לעשות התמורה. רק הבעלים יכול לבצע תמורה מקורבנו, לא מישהו אינו הבעלים. אבל מקדיש עושה תמורה או מתכפר עושה תמורה? אמר רבה, ואנחנו מוסיפים על פי הגרסה, פשיטה דמתכפר עושה תמורה. דאי המקדיש עושה תמורה, מצינו ציבור ושותפים עושים תמורה. יכול להיות מצב של ציבור או שותפים עושים תמורה, והיחידמי, איך זה יכול להיות? כגון דשבו שליח לאקדושי, הציבור היו זקוקים לקורבן והם מינו שליח לרכוש עבורם קורבן, והוא הקדיש את הקורבן, ואז הוא עושה תמורה. עכשיו אנחנו נסתכל ברשי, אם כן דמקדיש עושה תמורה, אם זה אפשרות ואם זה יהיה המסקנה, מצינו תמורה בציבור ושותפים, והיחידה מכגון דשבו ציבור או שותפים שליח להקדושי קורבן עליו, דהשתה הווי מקדיש יחיד וקרינה בי קורבן יחיד, אי בתר דידי אזלינן. אם אנחנו הולכים אחר המקדיש, אז הוא הוא אדם יחיד, והנתנן בשירי פרקין, הציבור השותפים אין עושים תמורה, אלא ממשיך רשי, אלא שמה מינה בתר מתכפר אזלינן, הלכך אין קורבנו עושה תמורה, הועיל ורבים מתכפרים בו ולא קרינה בי קורבן יחיד. פנן גמרינה לקמן ממעשר דקורבן יחיד עושה תמורה ולא דציבור ושותפים. אז אנחנו נחזור לגמרא. רבה משוכנע שבתר מתכפר אז לינן, כי אם בתר מקדיש אז לינן, אז כפי שלמדנו ברשי, זה פותח אפשרות לקורבן שהוא בעצם של הציבור עושה תמועה, וזה נגד הכללים. הגמרא ממשיכה, ואגב, תשימו לב שסימנו את השורות האלו כתשובה ארוכה לשאלת רמי בחמה. וממשיך הגמרא ועוד, דאמר רב נחמן, אמר רב הונא, תנא, קורבנו לשם על נזרו, מלבד אשר תשיג ידו. פסוק בעניין נזיר והקורבן שהוא צריך להביא. וכי נזיר נידון בהישג יד? הישג יד זה מושג שראינו בעבר בעניין כמה וכמה מצבים שמתחשבים בהרוש שחייב, אם זה להביא קורבן או פדיון, מתחשבים ביכולות הכספיות הפיננסיות של הבן אדם, אבל לא בכל קורבן יש התחשבות כזאת. יש קורבנות שהם קבועים, למשל הנזיר שהוא צריך להביא קורבן, הוא מביא קורבן בהמה, גם אם הוא אדם חסר אמצעים, אין אפשרות עבור להביא במקום הבהמה אוף למשל או מנחה, שזה מאפיין הישג יד. אז הפסוק כאן צריך הסבר, כי כאן כתוב שמתייחס לקורבן של הנזיר, מלבד אשר תשיג ידו, וזה לא שייך, כי וכי נזיר נידון בהישג יד. כיצד, איך נסביר את הפסוק? קורבנו לשם על נזרו, שפריש משלו. זה מדובר על נזיר שפריש הקורבן עבור עצמו, מלבד אשר תשיג ידו. מה זה? שפרישו לא אחרים. מה הם הפרישו עבורו? בהמה. אז מצד הבהמה אין כאן שינוי בין אם מדובר בעשיר או עני. אבל מה שכן, אותו נזיר עצמו היה חסר אמצעים, וחברים שלו הפרישו לו קורבן. למאי הלכתה? הפסוק מלמדת על כך שהפרישו לנזיר, החברים שלו הפרישו עבורו קורבן. לגבי מה? אני צריך לדעת את זה. אילא אם על עניין כפרה, שהנזיר יוצא חובת קורבנות שהוא חייב בזה, בקורבן שהחברים הפרישו עבורו. פשיטה, תמחפר לי. מתנה כיאיב לי. פשוט שזה מועיל. הם פשוט נתנו לו מתנה. למה שזה לא יחפר עבורו? אלא לעניין תמורה. והכי כמר, מה כשהפריש משלו עושה תמועה? הנזיר שהפריש עבור עצמו קורבן, אותו נזיר יכול לבצע תמועה על הקורבן שלו, אף כי הפרישו לו אחרים, עושה תמועה. וכאן יש ביטוי למקדיש ומתכפר. המקדיש אלו הם אותם אחרים, המתכפר זו הנזיר, זו הנזיר. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שכמו שהנזיר עצמו יכול לעשות תמועה מקורבן שהוא הפריש עבור עצמו, גם כשפרישו לו אחרים, הנזיר הוא זה שיכול לעשות תמועה. אז נקרא את השורה עוד פעם, אף כשפרישו לו אחרים עושה תמועה, שמע אמינא, מכאן רואים בתם, מתכפר אז לינן. אז זה אמור להיות התשובה של רבה לשאלת רמי בר חמה. אבל כאן הגמרא דוחה, לא. לעניין כפרה, ההסבר של הפסוק מלבד אשר תשיג ידו שהפרישו לא אחרים, שזה מועיל לשמש ככפרה עבור הנזיר. ודקקה שלך מתנה כיהבין לי, שאלנו על זה, זה לכאורה פשוט, זה כמו מתנה שנתנו לו, למה שהנזיר לא יתכפר בזה? אילב דרבי רחמנא מלבד אשר תשיג ידו, לולי זה שהתורה כותבת כך, הווה אמינא, גזירת הכתוב הוא, קורבנו מדידי עוד מכפר, מדרכים לו. כמה שמלן, שגם אחרים יכולים להקדיש עבור חבריהם הנזיר, קורבן שהוא יתכפר בו. אני כן צריך את הקורבן בשביל להגיד את הפסוק, כדי להגיד לעניין כפרה. וממילא אין כאן לימוד לגבי תמורה. מי הווי עלה, אז בכל זאת מה הדין, מי עושה תמועה המקדיש או המתכפר, תשמע יום הרבו, אמר ביוחנן. אז כאן רשימה של שלוש הלכות, מקדיש מוסיף חומש. זה היה המשולש הראשון פה, שאלת רמי בר חמה, האם המקדיש או המתכפר, והרבה נתן תשובה, והגמרא כאן פוסקת בהתאם, שהמקדיש הוא מוסיף חומש. הוא מתכפר, עושה תמורה. פסק הזה מתאים לתשובת רבה, ולא לפי הדחייה שראינו, אלא כן אפשר להסיק שהגמרא פוסקת שהמתכפר הוא נחשב הבעלים לגבי עשיית תמורה. ודין השלישי שהגמרא לא דנה כאן בעניין, התורה משלו על של אחרים. בא אדם ומפריש תרומה מ יבולו, מתבואה שלו, כדי לפתור התבואה של חברו. עכשיו, יש מושג של טובת הנאה. אז יש לנו בעל הבית שיש תרומה בידו, והוא יכול להחליט לאיזה כהן לתת. יכול להיות שבא אדם, נגיד, אדם שיש לו נכד כהן, ויציע כסף שהתרומה הזה יינתן לנכדו הכהן ולא למישהו אחר. עכשיו יש לנו כאן תורם לפתור כלי, לפתור תבואה, לפתור תבל של מישהו אחר. ומי ישלם? אותו סבא שרוצה שהתרומה יינתן לנכדו הכהן. מי מרוויח אותו תשלום? זה נקרא תשלום של טובת הנאה. האם זה שולם למי שתורם את התרומה בפועל, או בעל הכלי שמקבל פטור שתוקן על ידי אותו הפרשה, שהוא יקבל את התשלום הזה? אז זה מה שעומד מאחורי הפסק הזה. אז הגמרא אומרת, התורם משלו אשר אחרים, טובת הנאה שלו, כלומר של התורם. מה הייתה? מה? אמר קרא, את כל מעשר תבואתך ונתת. רש"י אומר, כל מעשר תבואתך, כי תחלה לעשר וכו', משמע, מי שנטל המעשר מתבואה שבידו, לתנור למי שירצה, ולא ביד חברו שנתרם עליו. טובת הנאה, דבר מועט, מקבל מישראל על מנת שייתן כל תרומותיו לבן ביתו כהן, כמו שאנחנו הסברנו מקודם. עד כאן שיעורנו להיום.